יש? טוב, אז כמו שאתם יודעים, החברה עוסקת במימון חוץ-בנקאי. בעל השליטה דורינאוי מחזיק 44.37%. הון עצמי נכון לסוף הרבעון הראשון עומד על 601 מיליון ש"ח, שמהווים כמעט 28% מסך המאזן, שזה אלימות הון טובה מאוד. כמו שאתם יודעים, גם לאורך כל חיי החברה, החברה גם, וגם בכל מגמות הגידול שהיו לאורך השנים, תמיד החברה שמרה על אלימות הון של בערך 20% הון למאזן. עכשיו המצב השתנה בעקבות משבר הקורונה שנדבר עליו בהמשך. עלייה של בחלקו של הון עצמי במימון עתיק, זה משהו שגם, זה גורם שגם מגדיל את הרווחיות, אנחנו גם על זה נדבר. הון עצמי ברבעון מקביל, סוף רבעון מקביל בשנת 2020 עמד על 542 מיליון ש"ח. מבחינת ההכנסות ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו ל-36.7 מיליון ש"ח, הרכב החנקי 23 מיליון ש"ח, אנחנו ננתח את הכל בהמשך, שכמו שדורי אמר, זה גם C וגם מהווה C באחוז מההכנסות, כמעט 63%. ההכנסות ברבעון המקביל הסתכמו ל-40.7 עם רווח נקי של 15.9. מבחינת התיק כמעט 2 מיליארד ועוד תיק ניירות ערך ביחד 2.1-2.2. השינוי בהון של החברה מסוף הרבעון הראשון לסוף ב-2020 לסוף הרבעון הראשון בשנת 2021, גידול של כ-60 מיליון ש"ח, שבתוך הגידול יש גם גידול של 15 מיליון ש"ח מקרנות הון, ולאחר חלוקת דיווידנד של כ-37 מיליון ש"ח. התשואה על ההון במונחים שנתיים לפי התוצאות של הרבעון הראשון בשנת 2021 להון עצמי תחילת שנה היא 15.3%. מבחינת הנהלת החברה וחברי הדירקטוריון, יש לנו שחר אושרי, מבחינת חברי הדירקטוריון, שחר אושרי שמצטרף לחברה ובתפקידו הקודם היה מנכ"ל כלל ביטוח אשראי, החל מ-1 ביוני 2021, חלף מר אפרי אברהם ש עזב את החברה לאחר תקופה של כהונה כיושב ראש הדירקטוריון. גידי אלטמן, שהוא יושב ראש ועדת הביקורת ויושב ראש הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, דח"צ, לשעבר ראש החטיבה לבנקאות מסחרית וחבר הנהלה בבנק לאומי. שרה גני, דירקטורית חיצונית, לשעבר מנהל סקטור בחטיבה עסקית בבנק הפועלים. איציק פיינגולד, דירקטור בלתי תלוי, ניסיון של כ-50 שנה בבנקאות בארץ ובחול בבנק לאומי. מירב בר קיימה, דירקטורית בלתי תלויה, לשעבר מנכ"לית הראל פיננסים, מנהלת חדר מסחר ניירות ערך זרים בבנק לאומי. ודורי נאוי, שהוא דירקטור ומנכ"ל, ניסיון עשיר מאוד של 30 שנה בתחום האשראי העסקי בארץ, הכירות עם כל הפעילים בתחומי וכל החברות בענפים שבהם מתעסקת החברה. מבחינת ההנהלה, יש את דורי המנכ"ל, קובי נאוי, סמנכ"ל אשראי בכיר, אסף נאוי, שהוא יועץ לחדר העסקאות, מנהל מערכות המחשוב בחברה, אחרי להבטחת המידע, וגם סוכן שיווק. ראיה יונה, מנהלת סיכונים ראשית. ניצן בנדו, אנליסטית ראשית. אנוכי, סמנכ"ל כספים. ליאת יפה, חשבת ראשית. ואפרת חממי, יועצת משפטית ומזכירת חברה. מבחינת הסביבה העסקית, כולנו מכירים, ככל שיש שחקנים רבים יותר, יש פיזור וחלוקה בסיכון האשראי, שיפור של תחרותיות וכמובן הגדלת פוטנציאל הצמיחה. אנחנו רואים את זה, את המגמה הזאת גם בשחקנים חדשים שהשתתפו, נכנסו, סליחה, לתחום הזה. והמיצוב של האשראי חוץ בנקאי בתור פתרון נוסף ומשלים למערכת הבנקאית הוא הלך מתחזק בשנים האחרונות. מבחינת החזקות, כמו שאמרנו, דורי מחזיק 44.37%, אלטשולר שחר מחזיקים 16.6% ו-38.95% מחזיק הציבור. מבחינת האסטרטגיה של החברה ואופן הפעולה, החברה כמובן, תכף אנחנו נדבר גם על המחם, אבל האסטרטגיה היא כל הזמן להיחשף ללקוחות חדשים, בעלי פוטנציאל איתנות פיננסית גבוהה יותר, ואם אנחנו יודעים שהפוטנציאל של האשראי העסקי הוא מאות מיליארדים שמחולק בין הבנקים והשחקנים השונים, תיק האשראי של החברה הוא בערך 2 מיליארד שקל, כשיש מקום, יש המון מקום להיכנס ולתת ערך מוסף נוסף, והאסטרטגיה של החברה היא כל הזמן להיחשף ולהגיע ללקוחות חדשים. אחד התופעות שאנחנו רואים שראינו בשנים האחרונות, זה מכיוון שהאסטרטגיה היא להיחשף ללקוחות טובים יותר, ולקוחות טובים יותר משלמים פחות, בגלל שהסיכון שלהם הוא נמוך יותר, אז לכן הייתה איזושהי מגמה של ירידה בתשואה על התיק. ככל שהתשואה נמוכה יותר, תיק האשראי איכותי יותר. מבחינת מאגר לקוחות, יש לחברה בערך 3,000 לקוחות, וכמו שאמרנו, היכרות מעמיקה עם הענפים הרלוונטיים שהחברה פועלת בהם, ויש פה ידע מצטבר של עשרות שנים של פעילות עם שוק האשראי ועם כל המאפיינים של כל הענפים בו. מבחינת יתרונות, אמרנו, ניסיון של עשרות שנים, זמינות ומהירות התגובה, יכולת אנליטית לנתח ולתת תשובה מהירה, און עצמי נרחב ויכולת של גיוס און זר. כמו שאמרנו, במהלך כל השנים של הצמיחה, נניח מתחילת 2011 של 200 מיליון שקל עד ל-2.5 מיליארד בסי, ולאורך כל התקופות האלה החברה שמרה על אלימות און של 20% און למאזן, כשאם אנחנו תמיד משווים את עצמנו לבנקים, אז אתם יודעים שהבנקים עומדים בערך על 10% און למאזן. כרגע האון הוא קרוב ל-30%, מכיוון שהייתה ירידה בתיק עקב המצב בשווקים וההתאמה של הנהלת החברה, את הניתוח ופעולה יזומה של הקטנת התיק על מנת להיענות לסיכונים שנוצרו בשנת 2020. כמובן שככל שהחברה תצמח הלימותון ישתנה, אבל המגמה והאסטרטגיה של החברה היא לשמור על הלימותון גבוהה יחסית. הוצאות תפעול נמוכות, כמו שאנחנו נראה תכף בדוחות הרווח ודוחות הרווח והפסד, נמנות לקוחות, כמובן גובה הריבית והיכולת להתאים את את הריבית לצרכי הלקוחות ולהתחרות לאור היכולת לגייס און במחיר טוב, להתחרות ולהביא לקוחות טובים יותר ולטייב את תיק האשראי. כמו שאמרנו גם, הפעילות של החברה היא מהווה מוצר משלים למערכת הבנקאית, ולפי דעתנו החברה היא מובילת שוק, והיא גם הייתה פורצת דרך, והיא תמשיך להיות ככה גם לדעתנו בעתיד. מבחינת הרגולציה, כמובן, יש לחברה תקן איזו המתקדם ביותר לעניין מערכות המידע והגנת הנתונים של הלקוחות. כמובן יש לנו שני רגולטורים, הרשות ניירות ערך והרשות שוק ההון, סליחה, רישיון מורחב למתן אשראי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, ו כמובן כל העמידה ברגולציה הרלוונטית. מבחינת המודל העסקי, החברה עוסקת במתן אשראי שרוב התיק, חלקו של התיק שמגובה בממסרים עצמיים, בהלוואות שמגובות בממסרים, עומד על 76% נכון לסוף הרבעון הראשון בשנת 2021. רוב ההלוואות הן נעשות מול תאגידים, וכמו שאמרנו בהתחלה, המדיניות היא להמשיך ולטייב את התיק ולהקפיד על ניהול סיכונים קפדני, ותמיד תמיד הגידול בתיק האשראי הוא עוקב בצד אגודל לפי קצב ולפי ניהול הסיכונים של החברה. כשאם אנחנו מסתכלים לאורך כל שנות הפעילות, תמיד היו קווי אשראי פנויים, תמיד הייתה אפשרות להגדיל עוד את התיק, אבל הגידול הוא קפדני ביותר, והוא, כמו שאמרנו, עקב בצד אגודל, והדגש הוא רב מאוד על ניהול הסיכונים, וזה מה שקובע. איכות התיק היא החשובה, ואף על פי שיש תמיד קווי אשראי פנויים, הגידול הוא גידול איכותי בתיק האשראי. כמה מילים על יש פה עוד כמה שאני אצרף אותם. רק שנייה בבקשה, אני אצרף עוד כמה חבר'ה. אדמית אול. אם אנחנו מסתכלים על נתונים, כמו שדיברנו על התשואה על התיק, הריבית הממוצעת על התיק, היא מסתכמת לסך של 7.3 לסוף לתקופה של הרבעון הראשון בשנת 2021. למעשה, אם אנחנו מסתכלים על האיכות של הלקוחות, אז כדי להבין את הסיכון בתיק, ככל שאנחנו רואים תשואה נמוכה יותר, אז אנחנו מבינים שהלקוחות הם איכותיים יותר. אנחנו ראינו בתקופות, בשנים האחרונות ירידה בתשואה לתיק, כרגע היא יציבה, אבל ככל שהתיק יגדל זאת אומרת, אפשר להניח שהמגמה הזאת תימשך, בוא נגיד ככה. מבחינת הרווח הגולמי של החברה, אם אנחנו מסתכלים על ההכנסות מימון בניכוי ההוצאה הגדולה ביותר של החברה, שזה הוצאות המימון, אז אנחנו רואים שאנחנו כמעט 89% רווח גולמי, שזה הכנסות מימון נטו. זאת אומרת, הכנסות המימון בניכוי ההכנסות מימון שהחברה משלמת על המקורות שלה, שכרגע זה בנקים בישראל, ואנחנו תכף נדבר גם על אשראי משוק ההון. בעיקרון, ככל שחלקו של ההון העצמי במימון התיק עולה, הרווחיות עולה, אבל אנחנו יודעים שבצמיחה המגמה הזאת מתהפכת והוצאות המימון עולות והרווח הגולמי קצת יורד. כרגע הוא עומד על 88.95%. המחרם של התיק קצר, אנחנו תכף נראה את זה גם. נכון לסוף הרבעון הראשון, בשנת 2021, 50% מסך הממסרים נפרעים בטווח של עד 180 יום, והחברה מגלגלת את האשראי שלה מספר פעמים בשנה. הסכום האשראי שניתן בשנת 2020 הוא בסך של 4.2 מיליארד ש"ח. אנחנו תכף נראה את זה בהמשך. הייתה בתקופה האחרונה מגמה של התארכות המח"מ, זה מגמה אסטרטגית של החברה, התקשרות בעסקאות קצת יותר ארוכות. אנחנו גם נראה את זה תכף הוצאות בהחלטות מראש, סליחה. ואף על פי שהייתה התארכות, המח"מ עדיין הוא קטן. הוא מסתכם לפרק זמן של כ-8 חודשים. מבחינת הקורונה, אנחנו רואים כולנו שחל איזשהו שינוי, אנחנו נראה את זה תכף גם במספרים ובתיק הלקוחות. כרגע מספר המתחסנים עלה, הסירו הגבלות, זה נראה ואנחנו מקווים שאנחנו חוזרים לשגרה, שכל המשק יחזור לשגרה. אף על פי כן צריך לזכור שעדיין יש אי ודאות מסוימת, וקשה לחזות את ההשפעות ארוכות הטווח של מה שקרה בשנת 2020 על המשק. אנחנו אופטימיים כמו כולם, אבל צריך לזכור שיכול להיות שיהיו עוד השפעות ואנחנו לא יודעים אותם. מבחינת ניתוח רבעוני, אנחנו רואים פה את תיק הלקוחות. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים פה את הירידה בתיק היזומה של החברה כתוצאה מהמשבר, ואנחנו מתחילים לראות פה, החל מהרבעון הרביעי של שנת 2020, מגמה של גידול חזרה, ואנחנו למעשה הגענו לרמה די דומה למה שהיה ברבעון הראשון בשנת 2020, שבסוף הרבעון הראשון התחיל משבר הקורונה. ואחר כך, אם אנחנו נדבר על ההכנסות, כדי להבין את ההכנסות, את ההבדל בין הכנסות בתקופות, צריך להסתכל על היתרה הממוצעת שעמדה ברבעון הראשון ב-2020, לעומת היתרה הממוצעת שעמדה ברבעון הראשון בשנת 2021. אז אנחנו רואים פה, רק מהנתונים של תיק הלקוחות, אנחנו רואים את האשראי שתומך בו, אנחנו רואים פה התחלה של שינוי מגמה, שהתחילה כבר למעשה ברבעון, רואים את השינוי ברבעון הרביעי של 2020. מבחינת הנתונים התוצאתיים, שוב אנחנו רואים פה את המגמה של התאוששות, של גידול בהכנסות. צריך לזכור שההכנסות נגזרות מהיתרה הממוצעת שעומדת בתקופה, ככל שהיא נמוכה יותר, אז ההכנסות נמוכות יותר. ואנחנו תכף נראה את זה גם בהשוואה של הרווח והפסד, ככל שהיתרה הממוצעת גבוהה יותר, אף על פי שהיתרה של הסגירה של התיק היא די דומה בין שתי התקופות, ההכנסות הן נמוכות בגלל שהיתרה הממוצעת הייתה נמוכה יותר, פה הייתה מגמת ירידה, וכאן יש לנו מגמה של עלייה וחזרה בתקווה לתיק שהיה לפני המשבר. מבחינת קווי אשראי, מבחינת, כמו שאמרנו, היכולת לתמוך בתיק אשראי באשראי זול מהמערכת הבנקאית ומשוק ההון וההון העצמי הנרחב של החברה, מאפשר להציע מחיר אשראי תחרותי ללקוחות ולגייס לקוחות איכותיים וטובים, וכך לטייב את תיק האשראי. וככל שהחברה תדע לגייס באשראי זול, היא תדע גם, היא תוכל לגייס לקוחות אטרקטיביים וטובים יותר. כמו שצוין בדוח הכספי התקופתי, החברה שמה לעצמה יעד להגדיל את תיק האשראי בהדרגה, וכמו שאמרנו, כמובן, בעקב בצד אגודל ובשים לב לתנאי השוק ובניתוח קפדני, כמו שהיה עד עכשיו, עד לסך של 3 מיליארד במרץ 2022. כמובן יש כניסה חדשה גם לתחומים. רגע שנייה, נעשה זה.
טוב, עוד נגיד השאלות.
רגע, רק שנייה. נעשה מיוט אול. זהו, השתקתי. מבחינת תיק הלקוחות, כמו שציינו, כמעט 2 מיליארד, 1.99 תיק האשראי, ותיק אגרות החוב של החברה בסך של עוד 144 מיליון ש"ח, מביא אותנו לסך של כמעט 2.2 מיליארד נכון לסוף הרבעון בשנת 2021. למועד פרסום הדוח חלה עלייה קלה של 2.2. צריך לזכור שהיתרה הזאת היא יתרה שהיא לפני ההפרשות ולפני הכנסות מראש, אנחנו נדבר על זה תכף בהמשך. זה למעשה הממסרים שמופקדים בבנקים, שאם אנחנו משווים את זה ליתרת התיק נטו, אז היתרה הזאת היא כוללת גם הכנסות מראש, שנדבר על זה תכף. זה הכנסות למעשה שהחברה היא עשתה את החיתום והפקידה את הממסרים בבנק, אבל עדיין לא זכאית להכיר בהכנסה, ולכן היתרה הזאת יורדת מהיתרה של התיק ברוטו, כשאנחנו מציגים את זה בצורה חשבונית במאזן. זה למעשה כמו ברוטו לפני ההכנסות מראש והפרשות. יתרת האג"ח עומדת על 136, סך הכל זה יתרה ברוטו של כמעט 2.4. מבחינת הפיזור, יש לחברה מדיניות של כלל אצבע של יתרה של מושך גדול לא תעלה על 5% מסך התיק. כמובן שבאישורים מיוחדים ובבחינה מיוחדת, אישור של ועדת אשראי עליונה ושל בנקים מלווים, אפשר להגדיל את האחוז הזה. אבל האחוז הזה הוא איזשהו כלל אצבע שהחברה נוהגת לפעול לאורו על מנת לנהל את סיכוני האשראי. ליום 31 למרץ 2021, יתרת המושך הגדול ביותר עמדה על 4.37% מסך התיק. מבחינת ערבויות אישיות, כ-93% מהעסקאות מגובות בערבויות אישיות שניתנות כבטוחה על ידי הלקוח. מבחינת ביטחונות, לחברה יש כמיליארד שח ביטחונות, שמגבים חובות בסך של 875 מיליון שח אשראי, בין היתר שיבוד בדרגה ראשונה נדלן, מניות ורכבים. מבחינת התפלגות תיק הלקוחות, אנחנו רואים פה את ההתפלגות של המושכים, שאם יהיו אחר כך שאלות לגבי זה, אנחנו נענה, אלה למעשה כותבי הממסרים, אלה שצריכים לשלם את האשראי. אנחנו רואים פה התפלגות לסוף שנת 2020, אנחנו רואים את הנדלן מהווה 49%, עם התשתיות עוד 7%, וכל השאר יש לנו פה שירותים, מזון וחקלאות, פיננסים, מסחר, מפעלים ותעשייה, אנרגיה ותקשורת. שמטבע הדברים הנדלן הוא חלק הארי פה בתיק. מבחינת התזרים מזומנים והמח"מ, אם אנחנו מסתכלים על המח"מ נכון לסוף הרבעון הראשון, אנחנו רואים שכ-50% מהתיק נפרד 180 יום, עוד כמעט 30%, 28 נפרד שנה, ויש יתרה של 22% שנפרד מעל שנה. כמו שאמרנו, המח"מ בתקופה האחרונה התארך, כתוצאה מעסקאות ארוכות ואיכותיות שהחברה עושה. עדיין, בסך הכל הכללי, המח"מ הוא הכולל של כל התיק, הוא בסך של, בסדר גודל של 8 חודשים, והוא קצר משנה. מבחינת היכולת מימון, המח"מ התזרימי הזה הוא מאפשר שני דברים. אחד, יכולת תגובה, יכולת תגובה מהירה מאוד לאירועים שמזהים אותם, בהשוואה נניח לאשראי שניתן לכמה שנים, תמיד יש אפשרות להגיב לאירועים ונגיד לצאת מהר מפוזיציה. דבר נוסף, זה תזרים מזומנים חזק ביותר, תחשבו על 2 מיליארד שקל שנפרע, ב-50% ממנו נפרע תוך 180 יום. הוספתי אותו. לראיה, אנחנו מזכירים את מה שקרה בשנת 2020 בתחילת המשבר. החברה פרעה אשראי של כמעט 600 מיליון שקל, ולאור דרישה לפירעון מוקדם של ניירות ערך מסחריים, וכל זאת הודות לשני דברים. אחד, לחיתום איכותי מאוד לדעתנו של תיק האשראי, ושתיים, לתזרים מזומנים החזק מאוד הזה שנגזר מהמח"מ הקצר, ואפשר לחברה לפרוע אשראי כזה בפרק זמן קצר מאוד. כמובן שגם הבנקים המלווים שמכירים את התזרים, תמכו בנו וראו את איכות תיק האשראי, וזה למעשה הייתה איזשהו מבחן, בוחן פתע שאנחנו לא כך רצינו אותו, אבל דעתנו עמדנו בו בכבוד מאוד, וזה עדות מצוינת לאיכות תיק האשראי. חברה מסוגלת לפרוע אשראי כזה בפרק זמן קצר. מבחינת החובות המסופקים והעבודים, בעיקרון החברה היא מנהלת את ההוצאה לחובות מסופקים, היא נגזרת משני רבדים מבחינה עקרונית. יש הוצאה ספציפית שבכל תקופה נבחן התיק וכל אינדיקציה שיש למשהו שהוא לא תקין נבדקת, ואז היא מופרשת ספציפית. שאר התיק שלא נבדק ספציפית, מופעל עליו איזשהו מודל של הפרשה כללית, שהמודל הזה מפריש סטטיסטית לפי פרמטרים של ניסיון העבר, קבוצות ברות השוואה, ענפים, מצב מקרו של השוק, ויתרה של חובות במעקב, איזשהו אחוז שאמור לכמת את החשיפה לסיכוני אשראי ביתרת התיק שלא נבדקה. השינוי, זה למעשה שני הרבדים הלוגיים שמרכיבים את ההוצאה ואת ההפרשה לחובות מסופקים. מה שקרה בתקופה, גם בשנת 2020 וגם בתקופה הזאת, תכף אנחנו ניכנס לזה לעומק, אבל בקצרה, בתקופה הזאת הייתה ירידה של הוצאות ספציפיות לחובות מסופקים, וגם היה השפעה כפולה, וגם ירידה בהפרשה כללית, עקב שיפור בפרמטרים במודל הפרשה כללית על פי התקן. לכן אנחנו תכף נפרט את זה גם כן בצורה יותר פרטנית, אבל מה שקרה בתקופה, יש לנו למעשה ריקאברי, הכנסה מחובות מסופקים, בגלל שיש את הקטנה של ההפרשה. אם אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות בהשוואה, אז אנחנו רואים שיש פה איזשהו שינוי. היתרה הזאת היא מפורטת גם בדוח הכספי, אולי נסתכל על זה אחר כך, אם זה יעניין אתכם, אני בטוח שזה יעניין. אנחנו, גם ההוצאה הזאת, פירדנו אותה בדוח הכספי, נוכל להציג את זה גם אחר כך. היא מורכבת מאיזשהו עלייה בהוצאות ספציפיות, אבל קיטון בהפרשה הכללית כתוצאה מקיטון התיק. ניגע בזה בצורה מפורטת בהמשך. באופן כללי, אנחנו רואים שיפור בהוצאות בחזרות ובהוצאות הספציפיות שלא קיימות כמעט, וזה בא לידי ביטוי במספרים. אחר כך נפתח גם את הביור בדוח ונסביר אותו. מבחינת ועדת אשראי וניהול סיכונים, בחברה מנוהלות ועדות אשראי, ועדת האשראי העליונה מאשרת אשראי שיושב ראש הוועדה הוא דירקטור חיצוני, גידי אלטמן, יש את דור רינאוי המנכ״ל, שרה גני, שהיא גם כן דירקטורי חיצונית, מי שנוכח בוועדה זה ראיה יונה, מנהלת סיכונים ראשית, ניצן, יעקב נאוי, אסף נאוי, אנוכי, החשבת, ליאת החשבת ואפרת היועצת המשפטית. ועדת האשראי כמובן בוחנת את לקוחות החברה, היא קובעת דרישת ביטחונות, היא עוקבת אחרי היתרות, היא עוקבת אחרי הניצול של האשראי, היא עוקבת אחרי פירעונות, היא קובעת קריטריונים, לוועדה מוצגות עבודות ניתוח אנליטיות, וחוץ מעסקאות חדשות שנבחנות בוועדה, הוועדה גם עושה עבודה של בקרה ומעקב על התיק ודורשת הסברים מהנהלת החברה לגבי היתרות והביטחונות של הלקוחות בתיק. מבחינת אשראי בנקאי, לחברה יש קווי אשראי נכון לסוף הרבעון הראשון, קווי אשראי משלושה בנקים בסך של כ1.7 מיליארד. הניצול היה 1.5 מיליארד בסוף הרבעון הראשון. לאחר תרך המאזן, החברה הגדילה את קווי האשראי שלה בסך של כ200 מיליון שקל בבנקים, ונכון למועד הדוח, הניצול עלה ל1.527 מיליארד. מבחינת אשראי משוק ההון, נכון לסוף הרבעון הראשון אין לחברה אשראי משוק ההון, אלא רק אשראי בנקאי. במהלך חודש אפריל, מיד לאחר תרך החתך, החברה הנפיקה סדרה חדשה של נעם בסך של כמעט 41 מיליון ש"ח. אם אתם מכירים את הנעם, אז מכשיר שחי 5 שנים, כל רבעון הוא מתחדש. זה לגבי הנעם. בנוסף, ביום 27 במאי 2021, החברה פרסמה תשקיף מדף על בסיס הדוחות השנתיים. לגייס כספים על פי התשקיף. נעבור בצורה מהירה לניתוח הרבעוני, כי כבר נגענו בנקודות האלה ואני רוצה שיהיה גם זמן לשאלות. אם אנחנו מסתכלים על הניתוח של ההכנסות, החלק העליון זה חלק תוצאתי והחלק התחתון הוא נתונים מאזניים. אנחנו רואים פה את השינוי בהכנסות שהוא בקורלציה מלאה השינוי בתיק הלקוחות, כמו שראיתם בגרף של הלקוחות. כאן יש איזושהי הוצאה חריגה של ריבית מס הכנסה של 1.4 מיליארד, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההוצאות מימון, הם גם כן השתנו כתוצאה מהירידה בתיק הלקוחות ועלייה של חלקו של ההון עצמי במימון התיק. ואנחנו רואים פה את הרווח הנקי, שתכף נראה ממה מורכב, שיפור בהוצאות המימון ובירידה בהפרשות. מבחינת תיק הלקוחות, ראינו את השינוי כבר בגרף של הלקוחות. מבחינת אשראי בנקאי שתומך בתיק הלקוחות. דבר נוסף שהוא חשוב פה זה הכנסות מראש, שכמו שדיברנו בעל פה, בתקופה, ברבעון האחרון, הייתה עלייה משמעותית ביותר בהכנסות מראש, משני גורמים, אחד עלייה בעסקאות שנעשו לקראת סוף התקופה, לקראת סוף החתך, והתארכות של מח"מ העסקאות, שהוא גם כן תרם פה לגידול ההכנסות מראש. אם תרצו אחר כך תשאלו על זה ואנחנו נסביר בצורה יותר מפורטת, אבל למעשה, ככל שאנחנו מסתכלים על הכנסות מראש לקראת סוף תקופה, זה כמו איזשהו מדד כזה לראות האם היה גידול בעסקאות או שהיה קיטון בקצב העסקאות בתקופה. מבחינת ההשוואה בין רבעון לרבעון, כמו שאמרנו, ההכנסות, יש פה השוואה בין הדוח רווח והפסד של הרבעון קודם לדוח רווח והפסד של הרבעון הנוכחי. ההכנסות היו גבוהות יותר, מכיוון שהיתרה הממוצעת הייתה גבוהה יותר בתקופה הקודמת. המשבר הקורונה התחיל בסוף, אם אני זוכר נכון, ב-12 למרץ או משהו כזה, סוף הרבעון הראשון. ופה יש טיפוס חזרה מלמטה לכיוון היתרה של, יתרת סגירה של ה-2 מיליארד, ולכן היתרה ממוצעת יותר קטנה, ההכנסות יותר קטנות. אנחנו רואים פה בנטרול ה-1,400,000 של הריבית מס הכנסה, יש פה בערך 4.5, יש פה נגיד 5.5 לעומת 4, זה שיפור בהוצאות המימון, יש לנו פה כמובן שיפור בהפרשות, ואנחנו רואים פה בהכנסות מימון נטו בניכוי חובות מסופקים, כבר שיפור ברווח. ולמעשה רווח לפני מס, אנחנו רואים פה גם כן שיפור של 40%, כשמה שהשוני בין הרבעונים זה השיפור בהוצאות המימון וכמובן בהפרשות לחובות מסופקים, וזה מביא אותנו לתוצאה של רווח נקי של 23 מול 15.9, כשכמובן אם אנחנו מסתכלים על גורם נוסף שיכול לאשש אולי ולאשר את הנתונים שאנחנו רואים בדוח הכספי, זה השיערוך של השווי שוק של האגרות חוב, שבתקופה קודמת היה לנו למעשה כמו הפסדים על הנייר בגלל התיק. השיערוך, להזכירכם, הטיפול החשבונאי של של שיערוך תיק הלקוחות עובר לקרן הון, הוא לא עובר לדוח רווח והפסד. ולמעשה אם אנחנו משווים את השיערוך של התקופה הקודמת לשיערוך של התקופה הנוכחית, אנחנו רואים שגם השוק במחירי האג"ח מראה שיפור במצב, ולמעשה בתקופה הקודמת היה לנו שיערוך שלילי של כמעט 10 מיליון קרן הון, עכשיו יש לנו 1,350,000. מבחינת גידול בהון, יש פה את הגידול מתקופה די ארוכה אחורה, ואנחנו רואים לאורך הזמן את השיפור והגידול בהון. יש כאן אחד זה חלוקת דיבידנד, יש פה אירוע אחד בסוף 2016 של הנפקת הון, 120 מיליון, שנכנס להון לדעתי 2016. חוץ מזה, יש לנו פה, זה שינוי שיטה של IFRS 9, אבל אתם רואים שכל הגידול פה, רוב הגידול בהון עצמי זה מרווחים שוטפים של החברה, בניכוי חלוקות דיבידנד. מבחינת דיבידנד, בתחילת 2021 החברה חילקה כ-36.9 מיליון ש"ח דיבידנד לבעלי המניות, שזה מהווה כ-50% מהרווח הנקי של החברה לשנת 2020. וב-25 במאי, בעת אישור הדוחות הכספיים, אושר דיבידנד נוסף שמהווה 50% מהרווח הנקי של החברה לרבעון הראשון של שנת 2021, שהסכום הוא 11.5 מיליון שקל. אם אנחנו מסכמים את מה שראינו עד עכשיו, ויש עוד דברים שאמרנו שאנחנו ניגע בהם לעומק, וכמובן זה לפי השאלות שלכם, אז אני רק מסכם פה את מה שדיברנו עליו, ועכשיו זה כמובן ניתן לכם את הבמה כדי לשאול שאלות. לא תיארתי בהתחלה את הדירוג של חברת מעלות. לחברה, כמו שאמרנו, יש 30 שנות עשייה בתחום המימון, רישיון מורחב למתן אשראי במסגרת החוק על הפיקוח על השירותים הפיננסיים. יציבות פיננסית, דיברנו על זה שלאורך כל שנות הפעילות החברה שמרה על אלימות הון של 20% על אף הצמיחה המסיבית שהייתה בתיק הלקוחות. כמו שאמרנו, ניהול קפדני ואיכותי של תיק האשראי. ברבעון הראשון שנת 2021 הרווח הנקי מהווה כ-63% מההכנסות, הוצאות תפעול נמוכות, 15.3% תשואה להון בתחילת שנה במונחים שנתיים. יתרת הכנסות מראש, C של 82 מיליון שח, שזה מהווה גם גידול בעסקאות וגם התארכות המח"מ. מח"מ עתיק קצר, 50% נפרע בטווח של 180 יום, ופיזור שמגן על החברה מסיכוני אשראי, 4.37% ליום 31 לשלישי 21, וגם פיזור ענפי. מבחינת החובות המסופקים, במהלך הרבעון הראשון נרשם ריקאברי, כלומר הקטנת הכנסה, קטנת הוצאה והכנסה מחובות מסופקים. צירפנו עוד כמה. טוב, זהו לגבי ההצגה של הדברים. בואו נראה לגבי שאלות. בואו נראה. יש פה שאלה לגבי יחס הון למאזן. אני חושב שדיברנו על זה. בעיקרון, אם מסתכלים אחורה, אז אנחנו רואים שהחברה שמרה על 20% הון למאזן. אנחנו לא חושבים, בעיקרון, זה ברור לכולם שככל שהם מתמנפים יותר, התשואה על ההון עולה, ואין טעם לשמור על לימות הון. אפשר לעבוד גם בלי מינוף בכלל, אבל אין לזה טעם. אנחנו חושבים שהחברה יודעת לנהל את סיכוני האשראי, ואנחנו חושבים ש-20% הון למאזן זה לימות הון ראויה.
הקומפוננטים שלנו זה 16% או 15% מול המערכת הבנקאית, ואם מנפיק אג"ח אז זה 16% או 15%. אז יש לנו מקום לגדול בלי שום בעיה לאסטרטגיה של החברה לשלושה מיליארד.
נכון מאוד. שאלה לגבי החרפת התחרות בצד ההיצע של אשראי חוץ בנקאי.
בסך הכל, איך השוק, אם שואלים, אז השוק הוא כרגע בניקושים מאוד מאוד טובים בתחום הנדל"ן מגורים, שאר הענפים, לא פחות שניקושים חזקים במיוחד, ואיפה שאנחנו מתמחים ורוצים עוד יותר להתמחות בנדל"ן מגורים. איזה עוד שאלה הייתה שם?
בוא נראה מה עוד יש שם.
התחרות, הרבה שחקנים נכנסים לתחום הזה, כמו שאתם רואים, ומנפיקים, נכנסים גם לבורסה, אבל כמה שתחרות תהיה גדולה יותר, ככה אנחנו לא רואים את זה שלילי, דווקא חיובי, וכמה שיותר יש היצע, אז לסך כל השוק זה טוב, וגם לנו זה טוב, יש יציבות יותר, יש הרבה כסף בשוק, והם חובות עמודים. אז בסך הכל אנחנו לא חושבים שזה רע לשוק, התחרות. אנחנו יודעים לעמוד בתחרות, ולראיה אנחנו גודלים בתיק האשראי.
חבר'ה, עוד שאלות, אנחנו רואים שמה שרשום בצ'אט הוא די דליל. בואו נראה, אולי נעלה את ארז.
אז אנחנו רואים את אותם שאלות, אביב, אתה צודק. זה עזר חברים, יש לכם עוד שאלות, אז תרגיש חופשי טוב כרגע בצ'אט. רגע, אביב, אלה באמת השאלות שאנחנו רואים.
אוקיי. הנה עוד אחד, בואו נראה. צפויים לראות בקרוב.
לגבי רכישה של תיק אשראי, אנחנו כל הזמן בשוק, בודקים, רואים, מקבלים הצעות, ואם יהיה משהו כמובן רלוונטי לדווח, אבל אנחנו לא פוסלים רכישה של תיק אשראי איכותי. מה זה בעייתי?
בסדר, לא צריך...
אם התיק האשראי הוא איכותי, מה שאתה רוכש, ואתה בודק אותו ועושה due diligence ויודע שהתיק הוא איכותי, אז ולא חלילה יש שם דברים שלא ראינו, אז אני לא רואה בעיה בכלל. המימון, אני רואה פה שאלה, אם המימון שלכם צפוי לרדת לאזור ה-6%, שיש ערך צמיחה. בסך הכל אנחנו מעריכים שתהיה ירידה מ-7.3, אני לא יודע לכמת את זה לכיוון ה-6, אבל אנחנו מעריכים שאם אנחנו נעמוד באסטרטגיה ונלך לכיוון ה-3 מיליארד, אז מן הסתם זה יראה לכיוון ה-6, אבל אני לא חושב שזה יהיה 6, אבל בוא נראה איך מריבון לריבון, וגם תלוי אם יהיה אינפלציה בשוק ובחיני הריבית יעלו, אז אני מעריך שזה יעזור לנו מאוד ולא נגיע לאזור הזה.
יש פה עוד נשאל, גם עוד. מי עוד נמצא?
עוד שאלות?
בסדר.
רגע, אין, תודה.
אני חושב שכרגע אין עוד שאלות. אוקיי. בסדר. כן,
נראה
שאין כרגע עוד שאלות.
בסדר, אביב? כן, בסדר. אנחנו פה...
אוקיי, אז תודה רבה לכולם על ההשתתפות. וכמובן מי שירצה בהמשך בדרך ליצור קשר
איתנו,
וכולי,
ומשך שבוע
נעים לכולם.
תודה רבה.
תודה
רבה לכם.
ביי ביי. ביי ביי.